עולם הירושה שאנחנו נכנסים בימים אלה לתוכו, עולם בסיסי, יסודי, במושרש, כמעט, הייתי אומר, בטבע האנושי. הוא קיים, לפי מיטב ידיעתי, בכל אומה ולשון, גם בעולם העתיק, גם בעולם שלנו. במידה רבה הוא גם מאפשר את סדר החיים התקין של המשכיות ורציפות. אמנם בסוגיית הגמרא בתחילת הפרק עולה איזו אופציה מוזרה במידה מסוימת ודחויה, שאולי ברקשה דמטה לירות, דהיינו אולי שרכושו של אדם יועבר לרשות השלטונות. בסוגיה עצמה הדבר הזה עולה כאופציה כאמור רחוקה וגם דחויה. במציאות יש מקומות מסוימים וחברות מסוימות שבהם ניסו לאמץ, אולי גם מקומות שאימצו בפועל את הכיוון הזה של השלטונות ירשו את רכושו של האדם. והסיבה לכך בדרך כלל באותם מקומות שבהם הדבר הזה יושם או הועלה כרעיון, זה היה מפני יסוד השוויון והשוויון ההזדמנויות, שלכל אחד, לכל אדם בחברה תהיה הזדמנות שווה. ולא סביר ולא הוגן לטעמם של אותם טוענים שאדם שבא במשפחה שיש לה רכוש גדול, אז הוא יורש פתאום מקבל רכוש גדול, מתחיל את חייו עם רכוש גדול בלי שהוא עמל עליו, זה לא תקין. אגב, הרעיון הזה אומנם כמובן רעיון קיצוני, אבל גם בעולם המערבי והעולם המודרני יש הרבה מדינות, במדינת ישראל הוויכוח מתקיים כל הזמן בכל הזדמנות, ואני משוכנע שגם בדיוני התקציב שכרגע מתקיימים ברור ששאלת מס העיזבון שוב תעלה, ושאלת מס העיזבון היא בעצם השאלה הזאת של הצדקה למס עיזבון נוגעת גם כן לנקודה הזאת, ושיעורו של מס העיזבון, מאיזה גודל של עיזבון להטיל מס וכו', כל הדברים האלה קשורים בהחלט לנקודה הזאת. כאמור, נקודת מבטה של תורה, באופן פשוט, האופציה הזאת של ברקשה דמטה לירות, דהיינו שאני יודע, האפוטרופוס הכללי, שהמדינה תירש את האנשים, זאת אופציה שלא מתקבלת בעולמה של ההלכה, היא אופציה דחויה כאמור. אבל יחד עם זה, צריך לזכור שעצם מוסד הירושה ומושג הירושה הוא מושג שאינו פשוט מבחינה משפטית, כיצד הוא עובד. דהיינו, בדרך כלל, בנוהג שבעולם, כשיש לנו רכוש בבעלותו של אדם מסוים, אז הדרך להעביר אותו מבעלותו של א' לבעלותו של ב', היא כמובן בדרך כלל תיעשה באמצעות מעשה קניין, ושל יש כאן מקנה ויש כאן קונה. בירושה לכאורה אין לא מקנה ולא קונה, באופן פשוט לכאורה הסברה הפשוטה אומרת שברגע שאדם הולך לעולמו אז פקע כוחו מנכסיו, באופן פשוט. אני יודע שיש מקום לדון גם בזה, ואני בכלל עכשיו בעזרת השם בשיעורים בהמשך הלימוד נעסוק גם בדברים האלה שנשארים כאן פתוחים. אני רק מעלה כרגע השערות ראשוניות. אז לכאורה באופן פשוט, ברגע שאדם הולך לעולמו, בעלותו על נכסיו, כוחו בנכסיו פוקע, וממילא הנכסים הם הפקר, כפי שאנחנו יודעים גם קיים עליו להלכה, הלכה למעשה. בנוגע לנכסי הגר שמת ואין לו יורשים, אז הנכסים שלו הם הפקר כידוע. אז קיים הדבר הזה, ואיך אדם יורש נכסים שבלי מעשה קניין, בלי שיש כאן מקנה, זה בהחלט חידוש שאינו פשוט. כיצד הוא עובד, יש מקום לדון. עיקר השאלה שאני מבקש להתמודד איתה היום הוא מה קורה מנקודת מבטה של תורה, ואני מדגיש מנקודת מבטה של תורה, כי כמו שאמרתי קודם, הנוהג הרגיל באומות העולם הוא שיש מוסד שנקרא ירושה. יש ירושה. ירושה היא כמו כאמור יסוד בסיסי, מושרש, מוזכר בתורה גם הרבה לפני מתן תורה. כל לבן הדתי, לך ולזרעך אחריך, ואשר לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממך הוא ירשך. מושגי ירושה הם מושגים בסיסיים מאוד, כן, מושרשים, הם מושגים כמעט ראשוניים. אבל, כאמור, שאלת המפתח שאני מבקש לשאול כאן, היא מנקודת מבט של תורה, האם יש ירושה ללא חידוש הכתוב? או אולי המציאות היא שללא חידוש הכתוב, באמת הנכסים היו אמורים להיות הפקר, רק הכתוב הוא זה שמחדש אותם. השאלה הזאת היא שאלה כפולה, הן ביחס לאומות העולם בכלל, והן ביחס לעם ישראל בפרט. בדרך כלל, בחינת המצב אצל גויים, מאפשרת לנו לשקף את נקודת מבטה של תורה, מה צריך להיות המצב הבסיסי לפני הקומה של המצוות, לפני הקומה המצוותית. כמו שהרמב״ם עשה את הדברים בצורה יפה מאוד, גם בתחילת הלכות אישות. תחילת הלכות אישות, הרמב״ם אומר, קודם מתן תורה, היה אדם פוגש אישה בשוק, ואומר לך, וגם, כיוון שניתנה תורה, אז ואז אנחנו יודעים בדיוק מהי המציאות הבסיסית של, שהתורה מכירה בה. שוב, כשאני מדבר על המציאות הבסיסית, יכול להיות שהמציאות הבסיסית היא כל מיני מציאויות. אבל מה שחשוב לנו, מציאות בסיסית שהתורה מכירה בה, יש כל מיני מנהגים אצל גויים, יכול להיות שהתורה לא מכירה בהם, ואז הם לא חלק מעולמה של תורה, לא חלק מעולמה של ההלכה, בסופו של דבר. כשאני אומר מהי נקודת המבט של תורה, דהיינו כיצד התורה מביטה על המציאות הזאת של ירושה, הן ביחס לישראל, הן ביחס לגוי. כאמור, כשאני מסתכל ביחס לגוי, תמיד זה מאפשר לנו, המבט הזה על הגוי מאפשר לנו לראות את המבט הבסיסי של תורה קודם שנכנס בו היסוד המצוותי. לגבי גוי, כשמדברים על ירושה בנוגע לגוי, אז כאן יש לנו כנראה לפחות חידוש של התורה גם ביחס לירושה של גוי. גם שם יש המפלס שקודם החידוש של התורה והמפלס שלאחר החידוש של תורה, וגם זה יש מקום לדון בו. אז כאמור, לפחות ביחס לגויים, כשאני בא לתת מענה לשאלה שהצבתי כאן, לפחות ביחס לגוי, הדברים די מפורשים בראשונים, שכרגיל יש מחלוקת בין הראשונים בשאלת המצב הבסיסי או המעמד ירושה אצל גויים קודם חידוש הפסוקים. מה בדיוק מתחדש אצל גוי לאור הפסוקים בתורה? ומה היה קורה לולי חידוש התורה אצל גויים? אם אנחנו באים לזכור את הדיון הבסיסי בשאלה הזאת, צריך לזכור שבעצם ביסודו של דבר יש לנו שתי סוגיות עיקריות, בעניין ירושה אצל גויים. אני אומר שתיים, כי אחת מהן מופיעה כמה וכמה פעמים בהיבטים שונים, אבל בגדול שתי סוגיות עיקריות. הסוגיה האחת היא סוגיית קידושין דף י"ז, שם נאמר בפירוש, אמר רבא, גוי אקום יורש את אביו דבר תורה. שנאמר לפי פסוק אחד, יש שם פסוקים שונים, שלא נראה לי שיהיה לנו זמן היום לעסוק ביחס שבין הפסוקים, אבל הפסוק המרכזי שרבא מביא שם, שנאמר וחישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו. זה בנוגע לעבד עברי הנמכר לגוי, שעבד עברי הנמכר לגוי אינו עובד את הבן, בניגוד לעבד עברי הנמכר לישראל שעובד את הבן. עבד עברי הנמכר לגוי אינו עובד את הבן, זה גזירת הכתוב ייחודית, וכמובן הדבר הזה אפשרי רק אם היינו חושבים שיש ירושה אצל גויים, וממילא הפסוק הזה מחדש לי את דין ירושה של גוי. כך אומרת הגמרא, כך אומר רב שם, גוי יורש את אביו דבר תורה. מול הסוגיה הזאת יש הסוגיה ביבמות סמך ב' בבחורות ממזיין, וכמו שאמרתי רמזים לזה או סגנון, בסגנונות כאלה ואחרים יש לנו גם בערכים דף י' דלת, ויש בנזיר סמך א' ועוד. שם ביבמות סמך ב' נאמר כך, סביב השאלה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש שם, האם אדם שהיו לו בנים ביותו גוי ונתגייר, האם לאחר שמתגייר יש לו בכור לנחלה או שאין לו בכור לנחלה. והגמרא אומרת שם, וצליחה, דיאש מינן בהיקה מייתה, בהיקה אמר רבי יוחנן, שאדם שהיו לו בנים בגויותו ואחר כך התגייר, אז הוא כבר קיים מצוות פריה ורבייה, משום דימי קרנה מבני פריה ורבייה נינו. אבל עניין נחלה דלאו בני נחלה נינו, אימא מודל אל ריש לקיש. היינו חושבים שהוא יודע לריש לקיש, כיוון שביותו גוי הוא לאו בן נחלה, ורק ביותו ישראל הוא בן נחלה, ולכן אולי כאן התחדש הדין שיש לו בכור לנחלה. על כל פנים, כאן משתמע שגויים לאו בני נחלה נינו. כל הראשונים שהתקשו, שראו כאן את הסוגיה הזאת, והתקשו ביחס שבינה לבין הסוגיה בקידושין דף י"ז, ניסו לצמצם את ההיקף של הביטוי שגויים לאו בני נחלה בצמצומים שונים, שאומנם דיני ירושה נוהגים גם אצל גויים, אבל לא באותו היקף של ישראל, ויש בזה כל מיני חילוקים. רש"י שם במקום מדבר על זה שאצל גויים אז ירושה זה בן כבד ובכור כפשוט, ואצל ישראל זה לא כך. כשאומרים לאו בני נחלה זאת הכוונה. תוספות אומרים לאו בני נחלה, לאו בני נחלת בכורה נינו. שאצל גויים אין מושג של נחלת בכורה, אצל ישראל יש מושג של נחלת בכורה. אבל אין כאן התקפה נגד או התנגדות לעצם הרעיון של ירושה אצל גויים. כך יוצא מרבים מן הראשונים. אבל צריך לזכור, וכדאי לדעת, שהיו כנראה, בוודאי בגאונים, ואולי גם יותר מאוחר בראשונים, מי שהבינו שיש מחלוקת הסוגיות בעניין הזה, ושיכול להיות שגויים מופקעים לגמרי מכלל ירושה. ישנן תפיסות כאלה, אני אולי אקרא תשובה אחת מתשובות הגאונים. תשובת רב היי גאון מובאת, יש באוצר הגאונים שם על הסוגיה בקידושין, יש כמה וכמה תשובות שמובאות שם, אבל אני רוצה ברשותכם לקרוא את התשובה שמובאת שם במילואים בסוף הספר. ובתוך דבריו, עיקר העיסוק שלהם הוא מה מעמדו של מומר, ישראל מומר שהמיר דתו לעבודה זרה, נהיה עובד עבודה זרה, השאלה היא האם הוא יורש, אינו יורש, על זה יש דיונים רבים שלא ניכנס אליהם היום. על כל פנים אומר כאן רב היי גאון באותה תשובה, כן, והיכא דמית גוי ואית לי ברא גוי ירית לי, יורש אותו, ואם מחזיק ישראל בנכסי דגוי מיתנה מוציאין אותו מידו ויבינה לי לגוי ברא דמיתנה. זאת אומרת, אם הלך ישראל והחזיק בנכסים, אז הוא גזלן, אז מוצאים את הנכסים מידו ונותנים אותם לבן הגוי, כי גוי יורש את אביו הגוי. ואמר חזקיה, דאמר קרא וחישב עם קונהו, ולא עם יורשי קונהו, מכלל דגוי אית ליורשים. וליתה לדאביה, דאמר אף לעניין נחלות, אין אב לגוי. אז רבי גאון מביא כאן בתשובה הזאת שיטת אביה, לפי הנוסחה שלפנינו, כאן המאדיר, הרב לוין, מאיר, איני יודע איכן אמר אביי כך. אין לנו בסוגיות אביי שאומר דברים כאלה. ראיתי מי שרוצה לטעון אולי שאביי זה ראשי תיבות של רב אחא בר יעקב, ורב אחא בר יעקב, אנחנו מוצאים אותו בסוגיית נזיר, דף סמך א' עמוד ב', שאומר שגויים אין להם נחלה. אולי לאלה בכוונה, אבל שם בהקשר הזה, שם מדובר בסוגיה בנזיר סמך א' עמוד ב', מדובר שם על האם גויים מנחילים את עבדיהם לבניהם, ולא מדובר שם על עצם רעיון הנחלה כשלעצמו, לכן הקישור לסוגיה היא אינו כל כך פשוט. אבל על כל פנים, כך או כך, רב הגאון מעיד על כך שיש כנראה שיטת המוראים שסבורה שגויים לא בני ירושלים. שאין, שאצל גויים הם בכלל לא בני ירושלים. שיטה כזאת אנחנו מוצאים רבנו גרשום מאור הגולה בשתי סוגיות, גם בסוגיה בבחורות, גם בסוגיה בנזיר, נותן לפחות בבחורות באחד הפירושים, בנזיר זה הפירוש הפשוט שלו, אומר בפירוש שגויים אין להם נחלה לפי שאין להם שאר אב או שאין להם אב וכו'. אם כך, יש כנראה תפיסה בראשונים כאלה שסברו שאין, שגוי בכלל אין לו דין ירושה. ועקרונית, לפי התפיסה הזאת שגוי אינו בר ירושה, אז בפשטות מה שעולה מדברי הגאונים, וכך גם ברבנו גרשום, משמע שהנכסים הם מפקר. כי כך אומר רב הגאון, כיוון שאנחנו פוסקים שיש ירושה לגוי, לכן ישראל שלקח את הנכסים האלה חייב לתת אותם לבנו של המת. משמע ומדויק מזה שלולי ההלכה הזאת של גוי יורש את אביו דבר תורה, הרי הנכסים היו הפקר. שוב אני מדבר, כשאני אומר הרי הנכסים היו הפקר, זה מנקודת מבטה של תורה, הנכסים היו הפקר. יכול להיות שלגויים יש מנהגים שלהם, אבל המנהגים של הגויים לא מעניינים את המבט של תורה. מבחינת המבט של תורה, אם לגוי אין ירושה, אם לגוי אין לו נחלה, פירושו של דבר שמבחינת התורה הנכסים האלה הם הפקר. כאמור, זאת שיטה חריגה, התפיסה הזאת של גויים אין להם ירושה כלל, רק חשוב לדעת שהיא קיימת, יש תפיסה כזאת, אבל רב הגאון בעצמו שמודע אליה אומר שאין הלכה כמותה, זאת אומרת הוא כנראה רואה מחלוקת הסוגיות, הוא מכריע כסוגיית קידושין. הגריז בדבריו בבחורות הביא את דברי רבנו גרשום וניסה לדחוק בלשונו, אבל שאולי הכוונה שלא שגוי לא יורש, אלא שמושג הירושה אצל גוי שונה מהותית ממושג הירושה אצל ישראל, ועוד נעמוד על הכיוון הזה של הגריז בהמשך, אבל באופן פשוט נראה שהדברים האלה בוודאי אינם יכולים להיכנס בתוך שיטת רבנו גרשום. הרעיון של הגריז כשלעצמו יש לו מקום מסברה, אבל בתוך שיטת רבנו גרשום, שם משתמע ברבנו גרשום שגוי לא יורש כלל, שאין לו אב, משמע שאין בו בכלל דין ירושה. על כל פנים, כאמור, לא זו השיטה העיקרית של הראשונים. השיטה העיקרית בראשונים היא, כאמור, שגוי יורש לפחות את אביו דבר תורה, והיחס בין הסוגיות, בין זה העובדה שגוי יורש לבין העובדה שגויים לאו בני נחלה לינו, מתפרשת שדיני הירושה אצלם אינם לגמרי כדיני ישראל, ובדיני ישראל דיני הירושה מפותחים יותר, משוכללים יותר, ובבחינה הזאת נאמר באותן סוגיות של יבמות ובחורות וכולי של גויים לאו בני ירושלים. אומר הרמב״ם בהלכות נחלות פרק באב הלכה ת', האקום יורש את אביו דבר תורה, אבל שאר ירושותיהן מניחין אותו לפי מנהגם. כך אומר הרמב״ם, הגוי יורש את אביו דבר תורה, אבל לגבי שאר ירושות זה תלוי במנהגי הגויים. מסביר המגיד משנה במקום, וכתב רבנו ששאר ירושותיהן מניחין אותן למנהגם, והוא מפני שלא מצינו שיהיה סדר נחלות אלא לישראל בלבד. זאת אומרת, סדר נחלות מצאנו והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, זה נאמר רק לבני ישראל, לא שייך לגויים. אצל גויים מצאנו שגוי יורש את אביו, כך אומר המגיד משנה, לא מצאנו יותר מזה. אבל אז השאלה היא, מה בעצם מתכוון הרמב״ם כשהוא אומר שבשאר ירושות מניחים אותם על פי מנהגם? וכאן יש מחלוקת גדולה בין האחרונים בהבנת שיטת הרמב״ם. השיטה הבסיסית היא שיטת המנחת חינוך, שיטת רבי חנן וסרמן, גם בקובץ הערות ביבמות, גם בקובץ שיעורים כאן בבבא בתרא, היא, ואני אולי אקרא משפט אחד מדברי רבי חנן בקובץ הערות. וברמב"ם בהלכות נחלות כתב דליקא דין ירושה בגויים אלא בבן לאביו, אבל לא בשאר קרובים. וכתב המגיד משנה עתה משום דליקא קרא בשאר קרובים, מי הוא נראה מקור לדברי הרמב"ם מהכתוב, ויאמר אברהם הן לי לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי, פירוש שיחזיק בנכסים כזוכה מן ההפקר. זאת אומרת, כיוון אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא שם בברית בין הבתרים, הן לי לא נתת זרע, כיוון שאין לי בן, אז ברגע שאין לי בן הנכסים שלי הם הפקר, ואז כמובן מי שישתלט עליהם זה בן ביתי, הוא דמשק אליעזר, אליעזר יירש אותי, למרות שאליעזר הוא לא קרוב, ולכאורה הרי יש לאברהם לפחות עוד קרוב אחד שמוכר לנו בתורה, והוא לוט, שהוא בן אחיו, אבל בדיני ירושה אצל גויים זה רק גוי יורש את אביו דבר תורה, רק ירושת הבן את האב, ולא יותר מזה, ובהיעדר בן לאברהם, אז יקדם ויזכה מן ההפקר אותו דמשק אליעזר. כך מביא כאן הקובץ הערות, אלא ודאי דליקא דין ירושה בבני נוח רק בבן לאביו. באותו דבר גם יש במנחת חינוך במצוותיו, גם כן אומר בפירוש, הוא אומר כך, ואיני מבין סיום דברי הרמב״ם בשאר ירושות מניחים אותם כמנהגם, לאיזה צורך כתב זה? דאב ללכתוב דרק זהו מן התורה, ונפקמינה די יורש ואסור לגזול ממנו, אבל אם אין לו בן ואין לו יורש מן התורה, האב לנכסיו הפקר כנכסי הגר. וכאמור, זאת התפיסה, הוא אומר, באמת אני לא מבין למה הרמב"ם טרח להגיד ששאר ירושות מניחים אותם לפי מנהגיהם, הרי מנהגיהם בכל מקרה, תמיד יש להם לגוי מנהגים בענייני ירושה. אבל הרי את התורה לא מעניין. מה מעניין אותנו? מה נשאר לנו? מה שנשאר לנו למעשה, זה שאם מדאורייתא רק גוי יורש את אביו, אז כל עוד אין בן, אז הנכסים הם נכסי הפקר. כך יוצא. מדברי האחרונים הללו בהבנת הרמב"ם, והמשמעות של זה היא שדין הירושה הטבעי לפי התפיסות הללו הוא שהנכסים יוצאים להפקר מיד אחרי מותו של האדם. רק דין התורה מחדש את אופציית הירושה. וכיוון שאצל גויים התורה חידשה את אופציית הירושה רק בנוגע לבן שיורש את אביו, כן? ממילא רק הדין הזה קיים אצלם. וכל שעה בהיעדר בן, הרי הנכסים יהיו הפקר. כשאני אומר כאן בן, אני אומר שוב, לדעתי לא נגיע היום לעסוק ביותר ברחבה בנקודה הזאת, אבל רק לפחות לרמוז כאן כמה דברים. כשאני אומר בן, יש מקום לדון מה קורה עם בת. מה היחס בין בן לבין בת? כי השאלה אם דין הזה של קדימת בן לבת, שקיים אצל ישראל, האם הוא קיים גם אצל הגויים, או לא? שאלה בכלל, האם ביחס לקדימה, האם בכלל בת יורשת אצל גויים, אולי רק בן ולא בת בכלל, ואם בן ובת, אז השאלה אם יש קדימה בין בן לבין בת. על זה יש דיונים רבים, גם שניתן לדייק, גם בדברי הסוגיות, גם בירושלמי, גם בבבלי, וגם בדברי ראשונים ואחרונים שעסקו בדברים שמשיקים לנקודה הזאת. לא נספיק היום, כאמור, להרחיב בנקודה הזאת, אבל רק נזכור שיש דיונים בשאלה הזאת. אחת השאלות המעניינות היא גם מה בנוגע, כאן כתוב גוי יורש את אביו דבר תורה, מה בנוגע לגוי יורש את אמו. אגב, בנוגע לאמו המצב יותר פשוט מבחינת גויים, כי יחס אם יש להם, יחס אב אין להם, כיוון שהם מופקרים לזנות, אז האב אינך יודע מי הוא, אבל האם תמיד אתה יודע מי היא. אז יש גם בזה לכאורה מבין האחרונים שפשוט להם שירושת אם יש להם, ויש כאלה שאומרים שכיוון שכל דין הירושה נובע מן הפסוק, והפסוק כתוב רק אב ולא גוי יורש את אביו, אז רק ירושת אב ולא ירושת אם. לדעתי זה קשור גם למחלוקת שעוד מעט נדון, ועד כמה אני זקוק בכלל לפסוק כדי לחדש דין ירושה אצל גויים, או שיש איזה מושג טבעי של ירושה גם בלי זה, כפי שמיד נסביר. טוב, אז כאמור, יש כאן המבט הראשון בשיטת הרמב״ם, כך יוצא שלדעתו, לפי הבנת האחרונים הללו, בן יורש את אביו בדבר תורה, וכל זמן שאין בן סלש בת, אז אנחנו נמצאים במצב של הפקר, של נכסים שהם הפקר. כך גם לכאורה בוקע ועולה באופן עקרוני מדברי הריטב"א והמאיר בקידושין. הריטב"א שואל, בשביל מה התורה, הסוגיה בכלל צריכה לתרוח להגיד לנו שגוי יורש את אביו דבר תורה? למה זה צריך לעניין אותנו? מה מעניין אותנו מה קורה אצל גוי? ואז אומר הריטב"א, דחיתם מה אכפת לנו? נפקמינה לעניין זה לא של גוי, האסור כדאיתה והגוזל וכו'. זאת אומרת שאם לא היה דין ירושה לגוי דבר תורה, אז נכסים הם הפקר. אבל ברגע שיש ירושה לגוי מן התורה, אז נכסים הם לא הפקר, לכן מי שלוקע, אז הרי הוא גוזל את הגוי. אז יש פה דיונים שלמים באחרונים, האם הריטב"א סובר שגזל הגוי אסור כדי אותה דעה בסוגיה בבבא קמא, או שהוא רק אומר אופציה כזאת, לא משנה. יש, גם בזה יש דיונים שלא ניכנס אליהם עכשיו. המאירי גם הוא סבור כך, שזה החידוש. הגוי אף הפי שהוא מעובדי האלילים מן האמונות הקדומות וכו' וכו', הרי הוא בכלל ירושה של תורה ויורש את אביו ושאר מורשה, ואין אומרים שיהיה כל המחזיק בהן זוכה בהן. גם כאן האלטרנטיבה היא שנכסים הם הפקר, ולא אומרים כל המחזיק בהן זוכה בהן, אין נכסים הפקר, וכיוון שהתורה חידשה שיש גוי יורש, אז ממילא הנכסים הם לא הפקר. ההבדל הוא שבפשטות מדברי הריטב"א יוצא שגוי יורש רק את אביו, והמאירי רואה שגוי יורש לא רק את אביו אלא גם שאר מורשה, דהיינו יש מערכת ירושה ענפה לדעתו של המאירי. לא ברור כך במאירי מהו סדר הנחלות אצל גויים, אבל ברור שהתורה, חידוש לתורה אינו מתייחס דווקא לאב או לירושת בן את האב, אלא גם לכל שאר המורשים ושאר מורשיו, כך אומר המאיר. זאת גם תפיסה שעולה גם בדברי הגאונים, כפי שציטטתי כבר קודם. הכל פנים, כאמור, התפיסה הבסיסית שהצגנו עד כה, גם של האחרונים בשיטת הרמב״ם, גם של הראשונים הללו, המאירי והריטב"א וכו', שבעצם המצב הבסיסי אצל גוי הוא מצב של הפקר לולי חידוש התורה, כשבאה התורה וחידשה שגוי יש לו ירושה, ולא משנה כרגע אם גוי יש לו ירושה רק של בן או גם של שאר מורישיו, אבל חידוש התורה הוא זה שמונע את ההפקר מן הנכסים. לאותן שיטות שהחידוש לתורה מצומצם רק לבן, אז ברגע שיש בן אז הנכסים הם לא הפקר, אבל אם אין בן הנכסים הם הפקר. ולשיטות האחרות, לשיטת המאירי למשל, שהוא סובר שגוי יורש את אביו מעבר לבן, לא רק הבן אלא גם שאר ירושות יש להם, אז כמובן ברגע וכל זמן שיש אחד מן היורשים האלה שהם בכלל פרשת ירושה של גויים, הרי הנכסים הם לא הפקר. זו פחות או יותר התפיסה האחת, השיטה הראשונה. אבל הרמב"ן טוען כנראה שיכולתי לדבר על דיני ירושה של גויים גם בלי פסוקים. שמה שהתורה הוא צריכה לחדש פסוק של ירושה אצל גוי, זה נובע מסיבה אחרת. אבל באופן עקרוני, גם לולי פסוקי התורה, יש דין ירושה אצל גוי. דין ירושה שיש לו משמעות גם ביחס לישראל. שיהיה ברור, כל מה שמדבר כרגע, אני מדגיש את זה שוב כדי שלא נתבלבן, הגויים לא שואלים אותנו. יש להם את מערכת החוקים שלהם, יש להם מערכת הירושות שלהם וכו'. כל מה שאנחנו דנים היום זה כיצד המבט של התורה משקיף על הדבר הזה מבחינתנו, מה מחייב אותנו כבני ישראל ביחס, כי אסור לנו גם לגזול את הגוי, אז מה אנחנו אמורים לעשות, כיצד אנחנו אמורים להתייחס למנהגי הירושה או לדיני הירושה אצל גוי. כאמור, מדברי הרמב"ן יוצא שהוא סבור שדין הירושה אצל גויים הוא דין טבעי, ויכול לאמר, ויכול להתחדש, יכול להתקיים עקרונית גם בלי פסוקים. כך הוא טועה. והדברים האלה באים לידי ביטוי בדברי הרמב"ן ביבמות בדף צדיחת. שם הרמב"ן קובע שבכלל אין חייס, אין יחס בין הגוי, אצל גויים בין בן לבין אביו. רחמנה אף קרא לזרעי. אין יחס. אתה אף פעם לא יודע שגוי מסוים הוא בן של פלוני, כיוון שהם מופקרים לזנות, אז אין לך מציאות של אבות ובנים אצל גוי. אומר הרמב"ן שם, ואני מצטט, ודחו לאלמה, בשאר האם נתרבו בהן כל העריות, אבל בשל אב אין להן שאר כלל. אין דין קרבת אב אצל גויים, אלא משום גזירת הכתוב. וכולי, דלרדדת בחוד אבנו, ודילון האב שריה, אלמה חידושו בזו ולא באחרת, ורבי עקיבא ואשתו וכולי. פירוש משום שאין חוששין בהן לזרע האב. ואף על גב דעית לאוחייס, ולעניין ירושה נמי אמרינן, גוי יורש את אביו דבר תורה, התם שנה דגלה ברחמנה, אבל לעניין עריות, ליתלה ברחמנה אף קרא לזרעי בין בגיות בין בגירות, והיינו נמי דעית צריך לרבויה בירושה. מה שאומר כאן הרמב"ן הוא דבר כזה. פינה עקרונית, אומר הרמב"ן, אין שאר לבן אצל אביו הגוי. אין בכלל יחס. בכלל לא מוגדר על פי כללי ההלכה כבן לאביו. וממילא, לגבי דיני עריות, לא חלים דיני עריות שם, כי זה לא בן עם אביו. אין לזה שם ערווה. ועקרונית, היה צריך להיות כך גם בירושה. אלא אומר רמב"ן, לכן הוא צריך הכתוב לחדש דין ירושה בגוי. זאת אומרת, אם היה לגויים שאר אב, אז זה לא צריך לחדש דיני ירושה אצל גויים. ברור שאם יש שאר אב, אז יש ירושה. כי ברור שבן יורש את אביו, כדבר טבעי. וכל מה שהוא צריכה התורה לומר את זה, כיוון שהמציאות הרגילה אצל גויים היא שאין יחס בין הבן לבין האב, באה התורה בחידשה שביחס לירושה יש. הוא נחשב אביו ונחשב בנו, ולכן יכול לרשת. ברכון וסרמן שם בקובץ הערות על דברי הרמב"ן הללו מאיר ותמה, ואומר, כיצד זה עולה מן הרמב"ן, ואיך היינו בכלל יכולים לעלות על הדעת שיש ירושה אצל גויים לולא פסוק? הרי בלי פסוק אין ירושה. ואכן הקובץ הערות נאמן לתפיסתו, שמה שעושים הגויים עם עצמם זה לא מעניין אותנו. אותנו מעניין רק מה שהתורה מחדשת ביחס לגוי, זה מה שמחייב אותנו. ולולא פסוקים, בכלל הדברים האלה לא היו מעניינים אותנו. ולכן אינו מבין את הרמב"ן, הוא מניח דברי הרמב"ן בצריך עיון. אבל כאמור, מדברי הרמב"ן יוצא בצורה בהירה שהוא סבור שכל הסיבה שהוא צריכה התורה לכתוב שגוי יורש את אביו, זה מפני שאין להם שאר אב. ובאה התורה לחדש שאף על פי שאין להם שאר אב לענייני עריות, יש להם שאר אב לעניין ירושה. זהו חידוש התורה ביחס לגויים. אבל לולי העובדה הזאת, לו היה להם שאר אב ביחס לעריות, היה ברור לרמב"ן גם בלי פסוק שגוי יורש את אביו, שיש דיני ירושה בגויים. כך טוען הרמב"ן. התוספות בבחורות דף מ"ו, שגם הם סבורים עקרונית כמו הרמב"ן, שרחמנה אף קרא לזרע עד המצרי של גויים, והתורה חידשה שיש
ביחס, בניגוד לעריות, ביחס לירושה יש להם שאר, ועוד מעט נסביר למה יש פער בין שאר אב בגויים, בין דיני עריות לדיני ירושה. אבל התוספות לא העלו על דעתם, הם לא הוסיפו את המשפט שכתב הרמב"ן, והיינו נאמה דאי צריך לריבוי בירושה. היינו שחידוש הירושה, חידוש מושג הירושה בגוי לדעת הרמב"ן, הוא רק בגלל שבדרך כלל אין להם שאר אב. זה התוספות לא אומרים. מדברי התוספות נראה שכנראה שהם סבורים, כמו שרבי נחמן וסרמן רצה, שהנה חנמה, גם אם יש להם שאר אב, עדיין אתה לא יודע אוטומטית שיש ירושה. אומר רבי נחמן וסרמן שם, ועלו גם שבן יורשת אמו, אני לא יודע אם אין לי פסוק. ובהם ודאי שאר אם יודע יש להם. כמו, לפי הדברים שאמרנו כרגע, בינתיים בשלב זה, יוצא לנו שיש לנו כאן מחלוקת הראשונים. בין הריטב"א, המאירי, הגאונים, הרמב״ם לפי הבנת האחרונים הללו שהבאנו כאן, לבין הרמב״ן, ואולי עוד מעט נוסיף עוד אחד מהראשונים, בשאלה האם יש מושג שנקרא חוק ירושה טבעי אצל גויים שהתורה מכירה בו, או שאין חוק כזה, שחוק כזה קיים רק אם יש פסוק מפורש, אבל בלי פסוק אין, המציאות היא מציאות של הפקר אצל גויים. אז כאמור, זו מחלוקת אחת שקיימת בשלב זה. אני מבקש להוסיף כאן עוד אחד מהראשונים, אבל ששם לדעתי יכולה, אולי עולה פה אצלו אפילו נקודה נוספת שצריך להתבונן בה. בסוגיה בקידושין נחלקו המוראים בשאלת המקור של הדין הזה. גוי יורש תביא לדבר תורה, מנהלה. רבא הביא את הפסוק וחישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו, אבל רב חייא בר אבין שם דחה את הלימוד הזה, והוא למד מן הפסוק, או כי לבלילות נתתי את הר ירושה, או מן הפסוק כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר, לא משנה אם מעשיו או ממילות, גם זה יש דיון בגמרא שם, לא נאריך כרגע בנקודה הזאת. אבל לכאורה יש פה דבר שגם ראשונים גם אחרונים תמו עליו, ועלו גם מי שלומד מן פסוקים אחרים את דיני ירושה של גוי חייב לקבל את הלימוד הזה של וחישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו, שעבד עברי שנמכר לגוי לא עובד את הבן, זה נתון. אז עצם העובדה שהוא צריכה תורה למעט, זה כבר אומר לך ש יש ירושת בן. מה אתה עושה עם זה? ובשיטה לא נודע למי בקידושין שם, הוא כותב שהשיטה הזאת סוברת שאולי העובדה שאני לומד וחישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו, במקרה כזה, אם היה לי רק הפסוק הזה, ולא היה לי פסוקים של לעשיו נתתי את הר שעיר ירושה, או לבלילות נתתי את הר ירושה וכו', לולי הפסוקים ההם, אז הייתי אומר שהפסוק הזה של חישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו, היה מגלה לי שאין דיני ירושה אצל גוי. שהמיעוט הזה בא לומר, שאם אני רואה שעבד עברי עובד את הבן, כשהוא עבד הנמכר לישראל עובד את הבן, ואצל גויים אני רואה שעבד עברי לא עובד את הבן, זה המיעוט של הפסוק. אז התורה בעצם בפסוק הזה באה לגלות לך, אין ירושה אצל גויים. מה רואים מכאן? שלפי השיטה לא נודע למי יוצא, שבעצם התורה, לפי הבנת רב חייא בר אבין שם, כן? התורה צריכה לכתוב פסוק כדי לומר לך שאין ירושה אצל גוי. משמע שהמצב הבסיסי לולא הפסוק, הייתי אומר, שיש ירושה אצל גוי, בא הפסוק להגיד לך שאין ירושה אצל גוי. זאת אומרת, שההבנה הבסיסית היא שכיוון שיורש, שגוי יש לו יחס לאביו, אז ההבנה הפשוטה הייתה שצריך להיות שתהיה ירושה, ובאה התורה בחידשה שאין ירושה. כך אפשר היה להבין את הפסוק לפי השיטה לא נודע למי, לולי זה שהתורה מחדשת, בכל זאת שיש ירושה אצל גויים, בלבני אר, בלבני לוט נתתי או בלבני עשיו נתתי. באמת בספר המקנה שם הוא דוחה את דברי השיטה לא נודע למי, הוא מביא אותו ודוחה אותו, והוא אומר שמה פתאום צריכה התורה לכתוב לך פסוק כדי למעט דיני ירושה אצל גוי, הרי בלי שיהיה לך כתוב שאומר שיש ירושה, המצב הבסיסי הוא שאין ירושה אצל גוי. ושוב, המקנה הולך עם תפיסת האחרונים שהבאנו כאן, הקובץ הערות והמנחת חינוך, שהמצב הטבעי והבסיסי הוא שאין ירושה אצל גוי, עד שלא יהיה לך פסוק. ולכן לא סביר שאני אצריך פסוק כדי להגיד שאין ירושה. בדברי השיטה לא נודע למי, אני רואה כאן, לפחות בשלב מסוים, אני רואה שיש לו איזשהו פער בתפיסה בין ישראל לבין גויים. כי הוא אומר שהפסוק בא לומר לך שאף על פי שמצד ההבנה הבסיסית יכולתי לומר שכל אדם שיש לו יחס להוריו יש לו ירושה, באה התורה ואומרת שרק בעבד עברי הנמכר לישראל יש ירושה, ובעבד עברי הנמכר לגוי אין ירושה. זאת אומרת שאותו חוק ירושה טבעי בעצם נשלל על ידי התורה אצל גויים, ואצל ישראל הוא נשאר. אם באים להסביר את המושג הזה, את היסודות האלה של מתי אני אומר שיש דין ירושה באופן טבעי, מתי לא, כולה, נדמה לי שיש מקום לדבר, לראות, להבין את הדברים הללו, לאור דברי החינוך במצווה תף. היינו כותב שם כך, אני קורא כמה קטעים מדבריו, אבל הודיענו או הודיענו שזכות היורש קשור בנכסי מורישו, ובהשתלק כוח המוריש מן הנכסים במותו מיד נופל עליהם זכות היורש, כעניין השתלשלות היצירות שרצה יוצר ברוך הוא זה אחר זה מבלי הפסק. ואני מדלג, בהמשך הוא כותב כאן בשורשי המצווה, כדי שידע אדם ויתבונן כי העולם ביד אדון משגיח על כל בריאותיו, וברצונו ובחפצו הטוב זוכה כל אחד ואחד מבני העולם בחלק הנכסים שהוא משיג בעולמו, ומתנתו ברוך הוא מבורכת שתימשך לעולם לאשר יתננה לו, אם לא כי מחטא הקדמוני שנכנסה מיתה בעולם, ומפני סילוק גופו אינו בדין להיות הפסק למתנת האל המבורכת, אבל תתפשט מאליה בגוף המשתלשל ממנו, שזהו בנו או ביתו. או ביתו. ואם הוא באבונו ימות ובנים לא יהיו לו, ראויה ברכת השם שתשוב אל הקרוב אליו, כי זאת הברכה שזכה בזה, או זכותו גרמה לו, או זכות אבותיו, או עם הקרובים לו יותר, למד כישרון המעשה שזכה עמו לנכסים, ולכן בהסתלקו וזרעו מהן בחטאו ראויים הקרובים שסייעו אותו לזכות להיות קודמין בהם לכל אדם. אמנם החינוך כותב את הדברים האלה בשורשי המצווה של תורה, אבל הדברים שהוא אומר כאן הם דברים שיש בהם לכאורה יסודם בסברת יסודית, שורשית, שאפשר שהדבר הזה עצמו, האם האידאה הזאת שעליה מדבר החינוך, היא אידאה שהיא נקרא לה שורשית, בסיסית, יסודית, טבעית, גם בלא פסוקים. או שהיא, זה החידוש לתורה, שכך יש לראות את המציאות, אז בהינוך לא ברור לי עד הסוף, אבל בהחלט ניתן לומר שלפחות לגבי חלק אחד מדברי החינוך, החינוך מדבר כאן בשני שלבים, וכדאי לשים לב לשני השלבים האלה שהחינוך מדבר עליהם. יש חלק אחד שקשור לירושת הבן את אביו, וחלק שני שמדבר על המעגל המשפחתי הרחב יותר. לגבי ירושת הבן את אביו, החינוך מדבר, אינו בדין להיות הפסק למתנת האל המבורכת, אבל תתפשט מאליה בגוף המשתלשל ממנו. כביכול, בעוד בעזרת השם נעסוק בה הרבה גם בשיעורים, כשנלמד בעניין ירושת הבן, נדבר על זה הרבה בהרחבה לנקודה הזאת, שבעצם כשבן יורש את אביו, זה לא לגמרי סוג של ירושה של העברת נכסים מן האב לבן, אלא במידה מסוימת ניתן לומר שהבן קם תחת אביו, וכביכול האב ממשיך להתקיים בתוך הבן. ואז אין כאן העברת נכסים, יש כאן רק הרחבת האבא שמתרחב ומתפשט אל תוך הבן. תתפשט מאליה בגוף המשתלשל ממנו. הגוף המשתלשל ממנו הוא בעצם חלק ברק קר עד האבוע במובן הזה. ייתכן שבאמת הנקודה הזאת היא נקודה בסיסית, טבעית, שאולי עליה אומר הרמב"ן, זה דבר פשוט, זה אני לא צריך פסוק. יכול להיות שההרחבה של זה למסגרת המשפחתית היא כבר תוספת, שבאמת שזה צריך חידוש של תורה, זה כבר פחות פשוט, פחות אוטומטי בעניין הזה. בזה יש מקום לדון בעניין הזה, ואני אולי בעזרת השם גם בהמשך ננסה להרחיב את המבט בנקודה הזאת. כאמור, בשיטה לא נודע למי, ראינו שיכול להיות שיש מקום לחלק בין ישראל לבין גוי בנוגע למבט על הירושה הטבעית הזו. והדבר הזה עקרונית ניתן לומר אותו אפילו בדעת הראשונים שמתנגדים לחוק ירושה טבעי אצל גוי באופן בסיסי, כמו שראינו הרטב"א, מאירי, הגאונים וכו'. יכול להיות שהם לגבי ישראל הם יסכימו שקיים שם איזשהו בסיס טבעי לפני הבסיס התורני, ויכול להיות שהחילוק בין ישראל לעמים הוא שאפילו אם לגויים יש חייס, דהיינו יש יחס בין אב לבן, אבל הכוונה היא שהבן הוא בן של אביו, אבל לראות את האורגניזם כאורגניזם שלם, כישות אחת שבעצם משתלשלת מגוף לגוף, זה יכול להיות שזה דבר שהתחדש אצל ישראל, ובוודאי ובוודאי אם נדבר על הצמצום הזה של גויים, נניח שגוי יורש רק את אביו ולא במערכת המשפחתית, אצל ישראל יש לנו סדר נחלות, שנדבר גם על המערכת המשפחתית, כאן יש מקום לדבר אולי אפילו, ואני אומר את זה כאן בלי לבסס את הדברים יותר על המידה, בעזרת השם בהמשך הלימוד בפרק נוכל לבסס את הדברים יותר. השאלה עד כמה בכלל ניתן לדבר על כך, מי הוא הבעלים על רכוש, או מהי בעלות הרכוש, מהי יחידת הבעלות על רכוש. וכאן יכול להיות שאצל גויים באמת כל אדם הוא הבעלים על הרכוש, ויכול להיות שאצל ישראל המושג הבסיסי הוא לא המושג של האדם הבודד, אלא המושג של המשפחה, למשפחותם, לבית אבותם. גם נחלות הארץ הן לא נחלות לפי אישים, אלא נחלות לפי משפחות. ויכול להיות שהמושג הזה של בעצם האבא או מי שהוא הבעלים על הרכוש, הוא רק, הייתי אומר, הוא מנהל את העניינים, אבל זה לא שהעסק הוא שלו לגמרי, אלא יש מין תפיסה קולקטיבית כזאת גם בדברי החינוך, אמנם בפן של הירושה, כשהוא מסביר, הוא אומר, כשאותו אדם צבר את רכושו, זה כנראה בסיוע משפחתו, אז לכן ראו שגם בסופו של דבר הכסף יתגלגל גם כן, גם למשפחה. יכול להיות שיש איזה מושג כזה גם אצל אצל גויים, סליחה, אצל ישראל. אני מזכיר את דיני גאולת שדות וגאולת עבדים וכולי של הפסוקים בפרשת בהר, שמדברים פירוש על גואלו או דודו או בן דודו יגאלנו. יכול להיות שהגאולות האלה מדברות בפירוש בגלל שהמבט הוא מבט רחב של המושג של המשפחה. עד כאן, כאמור, המחלוקת היסודית שראינו כאן בנוגע לתפיסה הבסיסית של מושג הירושה ביחס לגויים ואולי גם ביחס לישראל. אבל אני מבקש כרגע לשוב לשיטת הרמב״ם. פירשנו עד כה את הרמב״ם בדרכם של מנחת חינוך, קובץ שיעורים וכולי, כמה מן האחרונים שהבינו שהרמב״ם גם הוא בא לשלול בדבריו את נקודת ההפקר, שהוא מבין שהחידוש בא לשלול את נקודת ההפקר, שהנכסים לא יהיו הפקר. זה מה שבא הפסוק להדגיש. אבל נדמה לי שבעיון מדוקדק יותר בדברי הרמב״ם, נראה לי שהרמב״ם לא נמצא בזירה הזאת, ואני מבקש כאן אולי לפתוח מבט אחר בדעת הרמב״ם, ואת זה אני עושה בשתי צורות, גם בדרך אחת שנראה לי ששלמה זלמן במנחת שלמה סימן פיוו הלך בה, כך נדמה לי לפחות אם הצלחתי להבין אותו כמו שצריך, ואני מבקש להציע גם אולי הצעה אחרת משלי בהבנת הרמב״ם. נאמר כך, באופן פשוט נראה לי שהרמב״ם לא מדבר על כך שבהיעדר בן הנכסים יהיו הפקר. זה לא קיים ברמב״ם. אדרבה, הרמב״ם אומר שאר ירושות מניחים אותם על פי מנהגה. ונדמה לי שהצורך של הרמב״ם להגיד את זה כדי לומר לנו שמנהגי הגויים בענייני ירושה הם הלכה של תורה. ויתכן שלפי זה מה שבעצם הרמב״ם רואה כאן בחידוש של תורה בנוגע לגוי, חידוש הירושה של תורה בנוגע לגוי, שיש כאן חידוש כפול. א', הרמב״ם סבור שיש חוקי ירושה גם אצל גויים, אלא שהתורה לא נכנסה שם לפרטים. מנהג גויים במנהגי ירושה מקבל מעמד של דין תורה. דין שני, חידוש שני שהתורה חידשה, שגוי יורש את אביו. זה דין שני. שני החידושים האלה הם חידושים של תורה. דהיינו, התורה מחדשת שמנהג הגויים בירושה יש לו תוקף של דין ירושה של תורה. ודין שני, שהתורה רוצה, אם תרצו, אם אצל עם ישראל יש סדר נחלות מסודר, שהתורה אומרת מי קודם למי, אלה, הקרוב קרוב קודם, קודם בנים ואחר כך בנות ואחר כך אחים ואחר כך איקס ווואי, לפי כל הכללים שהתורה, שעוד בעזרת השם נפרט להמשך הלימוד שלנו. הרי אצל גויים באה התורה ואומרת יש מושג של ירושה, מה סדר הנחלות אני לא מתערבת, מה כל קבוצת גויים, כל קבוצה אתנית כזאת או אחרת שתנהיג לעצמה מנהג כזה של א', ב', ג', זה בסדר, מקובל עלינו, התורה לא מתערבת שם. יש דבר אחד שבו התורה מתערבת, והוא ירושת הבן את אביו. הוא צריך להיות קודם לכל. ברגע שיש בן, הוא הקודם. ולכן יש כאן שתי הלכות לכאורה בחידוש הזה. כך לכאורה לעניות דעתי נראה שהבין במנחת שלמה שם באותו סימן, סימן ב'. הראשונים האחרים, הרטב"א, אולי גם המאירי ועוד, נראה לי שהם סברו עקרונית שבהיעדר חידוש התורה בגוי אז הנכסים הם מפקר. דהיינו, מנהגי הגויים אינם מחייבים אותנו. כל עוד החוק לא הופך להיות חוק ירושה של תורה. ומה שהתורה מחדשת, אצל הרטווה, לפי הרטווה התורה מחדשת את הדין הזה ביחס לבן, ולפי המאירי התורה מחדשת את זה גם ביחס לכל הירושים, כי המאירי לא יוצר חלוקה בין הבן לבין יורשים, אלא אומר, בן יורש את אביו, ושאר מורישיו, הוא רואה את מה שהסוגיה מדברת על גוי יורש את אביו רק כדוגמה, אבל הוא רואה את שאר מורישיו נמצאים בקו אחד, וכולם, בעצם חידוש התורה מתייחס לכל המורישים. המנחת שלמה שם טוען שבעצם זה מה שהתורה חידשה, שהמנהג הבסיסי בעצם לא אמור לחייב אותנו, אבל בזה שהתורה גילתה, היא בעצם גילתה שלפי המאירי לפחות, שהוא סובר שהדין הזה הוא דין כללי, אז התורה גילתה שמנהגי הירושה של גויים מחייבים אותנו. לפי הרטווה טוען המנחת שלמה, שאומרה מנהגי הגויים לא מחייבים אותנו, אבל לפי הרטווה הוא טוען שמנהגי הגויים מחייבים אותנו רק אם התורה נתנה להם מעמד. וביחס לבן התורה נתנה מעמד, לכן לפי הרטווה בן, מנהג הגויים בבן מחייב אותנו, אבל מנהג הגויים בשאר קרובים זה לא מחייב אותנו, והנכסים הם נכסי הפקר. האחרונים האחרים כאמור סוברים שבכלל מנהגי הגויים אינם מחייבים אותנו כלל, נכסיהם הם הפקר. מה שהתורה חידשה זה לא, התורה לא חידשה להתייחס למנהגי הגויים, אלא התורה חידשה שיש ירושת בן את אביו לפי הרטווה, או יש ירושת יורשים אצל גויים לפי המאיר. לעניות דעתי נראה בדברי הרמב״ם בצורה קצת שונה, אני רוצה לפתוח פתח אחר בשיטת הרמב״ם. אני רוצה למשוך אולי את הרמב״ם דווקא לכיוונו של הרמב״ם, כמו שאמרנו קודם. ואני רוצה לומר כך, שהרמב״ם, בניגוד לרמב״ם, שהרמב״ם סבר שאין להם יחס אם, סליחה, אין להם יחס אב לגויים בנוגע לעריות, וממילא הרמב״ם סבור שיש לגויים יחס אב. ולכן בנוגע לירושה, באופן בסיסי, מנהגי הגויים תקפים, והם מחייבים אותנו. מנהג הגויים כמנהג מחייב אותנו, כי יש מושג של ירושה טבעית שהוא מחייב גם אותנו. כל מה שהרמב״ם מחדש הוא שהתורה באה ואמרה שגוי יורש את אביו, התורה חידשה את עצם דיני ירושה של גויים, התורה לא חידשה. זה מנהגי הגויים, ומנהגי הגויים לדעתו של הרמב״ן, לדעתו של הרמב״ם מחייבים אותנו, כמו שמשתמע גם הרמב״ן, לולא הבעיה של יחס. כן? אבל מה שהתורה חידשה, זה, וזה הדבר היחיד שהתורה אמרה, הייתה לה אמירה בעניין הזה, שגוי יורש את אביו. לדעת הרמב״ם מסתבר שלו היה יחס אב, אז מנהג הגויים היה מחייב אותנו כחלק ממצוות דינים של בני נוח, זה היה חלק מהמושג הכללי של מצוות דינים של בני נוח. אצל הרמב״ם כידוע מצוות דינים אינה כוללת את כל המערכת המשפטית, מצוות דינים אומרת למנות דיינים שידונו בשש המצוות האחרות, או בשבע מצוות בני נוח, אבל גם לרמב״ם יש מושג שנקרא של מה שהגויים כיצד, הצורה שבה הגויים מתנהלים, על פי זה נקבעים דיני גזל, כי מה שהגויים קובעים שאם הם נוהגים שפלוני יורש את פלוני וכו', הם נקבעים דיני גזל על פי זה, ואותם דינים חייבים גם את ישראל. וזה אין הבדל. התורה לא התערבה בשאר ירושות, התורה התערבה כלשונו של הרמב״ם, וכך משמע פשטות הרמב״ם, כן? שבגוי יורש את אביו דבר תורה, בשאר ירושות מנחים אותם על פי מנהגיהם. זאת אומרת, התורה אומרת, מנהגיהם של גויים הם מקובלים עליי. כן? כך אומר הרמב״ם. מה שהתורה מחדשת, זה גוי יורש דוד. את הנקודה הזאת התורה מחדשת ביחס ל... בשיטת הרמב״ם. יוצא אם כן. תפיסה אחת בשיטת הרמב״ם, תפיסת האחרונים שהזכרנו בתחילת דברינו, והתפיסת חלק גדול של הראשונים, הריטב"א, המאירי, הגאונים ועוד, היא שלולי חידוש לכתוב אין בכלל חוק ירושה טבעי אצל גויים. מה שנוהגים הגויים זה בכלל לא מחייב אותנו כלל וכלל, והכל זקוק ונחוץ לפסוק של תורה. לשיטת הרמב"ן התורה אומנם צריכה לחדש דיני ירושה אצל גויים, אבל רק מפני שאין להם יחס. אבל עקרונית חוק ירושה טבעי קיים, ואצל גויים הוא לא, גם כן עקרונית הוא קיים, רק בגלל שהתורה לא מתייחסת לגויים כבנים, לכן אין להם יחס, ובשביל זה התורה הוא צריכה לחדש. לפי הבנתנו בשיטת הרמב״ם, לגויים יש חייס, יש להם יחס, וממילא יש להם גם חוק ירושה טבעי, והתורה לא חידשה אלא פרט אחד בסדר נחלות, דהיינו שהבן קודם בבן את אביו, שהוא קודם לכל שאר המורשים, גם אם זה מנוגד למנהגי הגויים, זה הדבר שמחייב. לעצם העניין, אם נבוא לשיטת הרמב״ן, מה עומד מאחרי התפיסה הזאת שגויים אין להם חייס ובירושה יש להם חייס? נדמה לי שאם אני בא להסביר את הפער הזה בין דיני עריות, שביחס דיני עריות אין יחס אב בן בגויים, וביחס לדיני ירושה יש יחס כזה, נדמה לי שההבדל הוא שביחס לדיני עריות חשובות לי העובדות, המציאות, כשלעצמה. וכיוון שהמציאות היא שהגויים מופקרים, אז ממילא אי אפשר לדבר על יחס אצלם של בן אב. בנוגע לדיני ירושה, שם מסתבר שמה שקובע כאן הוא לא האמת האקדמית. מה שמעניין אותנו בירושה הוא הצורה שבה מתנהלים. בכיוון שגם גויים חיים בסופו של דבר בסדר היום שלהם, יכול להיות שאני יודע מה, בלילות הבעלים הולכים מתרועעים ומפקירים את עצמם ומופקרים, ואנשים מתרועעות ומופקרות לכל דורש או לכל מבקש, ולכן אין יחס כזה. אבל בסופו של דבר בבוקר הם יושבים לאכול ארוחת בוקר או ארוחת צהריים, אוכלים ואוכלים יחד, חיים כמשפחה. ויכול להיות שלגבי דיני הירושה כאן זה החידוש של תורה, שלדעת הרמב"ן שבנוגע לדיני ירושה יש להם חייס, יש כאן יחס שמתקיים. זה בנוגע לשיטת הרמב"ן. בנוגע לשיטת הרמב"ם, לפי הבנתנו שבעצם התורה לא מתערבת בכל מערך הירושה של גויים, אבל היא מתערבת רק ביחס לבן את אביו, נדמה לי שאולי יש מקום לחלק בין שני מושגים, ואולי כך, אם הצעתנו תתקבל, יכול להיות שכך מסביר הרמב״ם את היחס בין סוגיית יבמות לסוגיית בכורות. יש שני מושגים. יש מושג של ירושה ויש מושג של נחלה. מושג הירושה ביסודו מדבר מנקודת המבט של, הייתי קורא לזה, של הגברה, של האדם. האדם, הבן יורש את אביו. מושג הנחלה בפוקוס נמצא הרכוש. ועברתם את נחלתו ונתתם את נחלתו וכו'. שם מדובר, הנחלה היא הרכוש שאותה איתה צריכים להתמודד. מה עושים עם רכוש? אומר הרמב״ם, זה התורה לא מתערבת מה יהיה אצל גוי. מה יהיה סדר העברת הרכוש? מאלף לבית, מבית לאלף, זה יעשו מה שהם רוצים, זה מקובל. התורה לא מתערבת שם. אומר הרמב״ם סבור שמה שהם נוהגים, זה מחייב גם אותנו ביחס אלינו. אבל התורה שם לא מתערבת. בבן שיורש את אביו, כאן מדובר על ירושת גברה, ופחות, לא הרכוש עומד במרכז, אלא העובדה שבן קם תחת אביו. זה מה שעומד במרכז. ואת זה התורה רצה לומר, גם ביחס לגוי, התורה רואה בזה חשיבות, שבן יירש את אביו. והדברים האלה קשורים למקור החידוש של הדבר הזה בתורה, שם בנוגע לעבד עברי שיורש את הבן, ולא נאריך בזה עכשיו, כיוון שגם העובדה שעבד עברי יורש את הבן, עבד עברי עובד את הבן, הרי עבד עברי לא עובד, גם אם הוא עבד עברי שנמכר לישראל, הוא עובד רק את הבן ואינו עובד את שאר היורשים. ויש דיונים באחרונים, עד כמה הדין הזה הוא הלכה בלכות ירושה, או לא הלכה בלכות ירושה, לא משנה כרגע, גם אלה שאומרים שזה הלכה בלכות ירושה, שאלה מה אתה מגדיר בתוך הלכות ירושה. זה לפעמים, הרבה פעמים, משחק של ההגדרה ולא הדבר כשלעצמו. אבל הדבר כשלעצמו, אנחנו יודעים שעבד עברי לא עובד את היורשים. עבד עברי עובד רק את הבן. וזה מפני שהעובדה שעבד עברי עובד את הבן, זה בגלל שהבן הוא בעצם קרעה דאבוה. בבן יש את הנוכחות של האב. הבן הוא קרעה דאבוה, הבן הוא גם מסמל את ההשתלשלות הטבעית של העולם, של אב לבן, לנכד וכו'. זו ההשתלשלות הטבעית של העולם הזה. כל המושג הזה של נחלות, שיש רכוש, שאני צריך להתמודד איתו, זו הלכה שבה התורה קבעה כללים איך הם עוברים ומה הסדר הנחלות ביחס לישראל, ביחס לגויים התורה השאירה אותם על מנהגה. יש כמובן מקום לומר שההבדל הוא לא רק בנקודה הזאת, יש שגם המושג הזה, מה שאנחנו רואים כיחס בין אב לבן, שהרמב״ם רואה אותו כדבר קריטי בנוגע גם לגויים, ובנוגע למבט הרחב יותר, שם אנחנו רואים אצל גויים, התורה השאירה את זה על עומדו, ובישראל התורה היה אכפת לה לסדר את הדברים. ייתכן מאוד שהנקודה הזאת קשורה גם אולי לפער בין ישראל לבין הגויים, בנקודה הזאת עצמה. יכול להיות שאצל המערך המשפחתי, אצל גויים, אולי התורה מכירה רק באב ובן, ביחס המסודר הזה, ביחס הרחב יותר, שם התורה אומרת, אני לא קובעת, אלא כל אחד ינהג כמנהגו. ביחס לישראל יכול להיות שהמבט הזה של יחידת התא המשפחתי של משפחותם לבית אבותם, גם נחלת הארץ, כפי שאמרתי כבר, היא מתבססת על בסיס הנחלה המשפחתית. אז כאן יכול להיות שמה שאנחנו רואים בברק קרעה דאבוה, במשפחה אנחנו רואים תמיד כל נציגי המשפחה כסוג של קרעה במובן זה או אחר. שם המושג של קרעה מתרחב יותר למסגרת המשפחתית. במשנה בדף קוף כבב מתבאר שאדם לא יכול להתנות על דיני הירושה. כך אומרת המשנה, האומר איש פלוני בני בכור לא ייטול פי שניים, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, לא אמר כלום, שיתנה על מה שכתוב בתורה. כך יוצא מן המשנה. והגמרא שם שואלת, למה מתניתין ולא כרב יהודה? די רב יהודה אמר בדבר שלו המון תנאו קיים. נתניה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלי שאל כסות ועונה, הרי זו מקודשת, תנאו בטל. דברי רב מאיר, רב יהודה אומר בדבר שלו המון תנאו קיים. אומרת הגמרא, אפילו תימה רב יהודה, תם ידעה וכמח לה, הכה לא כמחיל. מסביר רשבם שם, הכה לא כמחיל. אבל הכה, מי מחיל? מה הנאה יש לו לבן שימחול? ואף על פי ששתק הבן אין זו מחילה, דאינו רוצה להכעיס את אביו, וכולי, לא גרסינן מידה דמחי. מדברי הרשב"ם יוצא שאין הבדל מהותי בין דיני ירושה, בין תנאי ירושה לתנאי בכל דבר של ממון, רק הוא סובר שבכל תנאי של ממון, שכשרב יהודה אומר תנאו קיים, זה מפני שבדבר של ממון הדברים מבוססים על מחילה, ובירושה הוא לא מוחל. מה שמע מדבריו? שאילו היה מוחל בפירוש, יכול להיות שזה היה עובד גם בירושה. ואכן כך דקדקו מדבריו, גם האור זרוע ואחרים, דקדקו מלשונו של הרשב"ם, וכל הראשונים שדקדקו כך בתוך בדברי הרשב"ם, תמהו על כך, כי דבר ידוע הוא שגם מחילה לא עוזרת, גם אם חל בפירוש לא עוזר, ולכן האור זרוע למשל מצמצם את דבריו רק לעניין חלק בכורה, שלגבי חלק בכורה, שוב לא ניכנס עכשיו לאובי הקורה, בעזרת השם, שוב, גם בזה נעסוק בהרחבה בהמשך הזמן. חלק בכורה, התורה קוראה לו מתנה, הוא מתנה, אדם יכול למחול, בירושה, זה בכלל לא נתון למחילה לדבריהם. ראשונים אחרים בכלל דחו לגמרי את פירוש הרשב"ם. על כל פנים, כמה וכמה ראשונים מבינים שיש בירושה מניעה לגמרי של הפקעה או שינוי, התניה על דיני הירושה של תורה. אבל גם בתוך הראשונים האלה שאומרים שאי אפשר להפקיע דיני ירושה של תורה, יש גם בהם, גם אצלם, יש שתי גישות. יש גישה אחת, אולי אני אקח רק דגם של בעלי הגישה הזאת, אצל הרשב"א. הרשב"א שם כותב, דוודאי אפילו מחל הבן בפירוש לא עשה ולא כלום, דמחילה במה שאינו שלו עדיין, והוא עתיד לבוא לו ממילא כירושת האב, אינו יכול להסתלק ממנה אבל לא למוכרה. יש פה איזה עיקרון, דבר שהוא לא שלך עדיין, ועתיד להגיע אליך באופן אוטומטי, לא, במילא, לא, אתה לא צריך לעשות מעשה קניין כדי לקנות אותו. על זה לא מועיל תנאי, כיוון שיבוא אליך בצורה אוטומטית. וכשם שאמרו מה שירש מאבא מחור לכם לא אמר ולא כלום, כך אם אמר להכין מה שירש מאבא מחור לכם לא אמר ולא כלום. דיינו, זה לא מגבלה בכלל בהתניה, אלא גם אם אדם רוצה למכור את מה שהוא ירש מאביו. כאן אין התניה נגד דין התורה בכלל. גם זה בעייתי, כיוון שאין אפשרות למכור, אין בידו למכור דבר שעתיד להגיע אליו ממילא, כך גם אין בידו למחול את מה שעתיד להגיע אליו ממילא, או בגלל שממילא, או בגלל שאם זה עתיד להגיע אליו ממילא, זה כאילו כבר זכה בזה, לכן נשך בזה מחילה. יש מזה הרבה מאוד דיונים, גם בראשונים, גם באחרונים, בנקודה הזאת, ובעזרת השם נרחיב בזה כשנגיע לאותה סוגיה. אבל זאת תפיסה שעקרונית, כמו שאנחנו רואים כאן, שאומנם אומרת שמחילה לא מועילה בירושה, אפילו מחילה לא מועילה בירושה, אבל לא בגלל איזשהו מבט עקרוני על זה שאי אפשר להפקיע את דיני הירושה, אלא בגלל שאין לאדם כוח למחול שם. יש בעיה בכוח של מחילת ירושה. הרמב״ם והמאירי הולכים ומחדשים פה תפיסה חדשה לגמרי. הרמב״ם כותב בפרק ו' הלכה א', אין אדם יכול להוריש למי שאינו ראוי ליורשו, ולא לעקור הירושה מן היורש, אף על פי שזה ממון הוא, לפי שנאמר בפרשת נחלות, והייתה לבני ישראל חוקת משפט, לומר שחוקה זו לא נשתנה ואין התנאי מועיל בה, בין שציבה בו בריא, בין שהיה שכיב מרע, בין על פה, בין בכתב, אינו מועיל. מהרמב״ם נראה כאן שיש פה אמירה עקרונית, אי אפשר להתנות על דיני ירושה של תורה. והייתה לכם לחוקת משפט. לא בגלל שאין לך יכולת, לא בגלל שאתה לא מתכוון למחול כדברי הרשב"ם, ולא בגלל שאין לך יכולת למחול כדברי הרשב"ם, אלא בגלל שהתורה אמרה והייתה לכם לחוקת משפט. הבעיה הקטנה עם תפיסת הרמב״ם היא שזה לא כתוב בסוגיה. ורבים התלבטו בנקודה הזאת. המאירי היה ער כנראה קצת לקושי הזה, והוא הרי אימץ את תפיסת הרמב״ם בעניין הזה. אומר המאירי, שאף על פי שאמרו מתנה על מה שכתוב בתורה ודבר שממון תנאו קיים, מכל מקום פרשת נחלות הועיל ונאמרה בה חוקת משפט, אין תנאי יכול לבטלה. כך היא רמוזה במדרשות, ובגמרא הוסיפו בה טעם אחר. אז הוא מעיד על זה שיש איזה רמז במדרשות לכיוון הזה, לדרשת הכתוב, והייתה לכם לחוקת משפט, שזה לא ניתן לשינוי, אבל בגמרא אמרו בטעם אחר. יש כאמור באחרונים דיונים רבים, אני מבקש כאן רק להדגיש שיכול להיות, וכבאגר הולך בכיוון הזה, שלדעתו יש כאן מחלוקת בנקודה הזאת, מחלוקת בין הסוגיות. דיין הסוגיה בדף קוקבב עמוד ב' סוברת באמת שהבעיה בהתניה על הירושה היא בעיה צדדית, שעקרונית אין פה בעיה מהותית, יש פה רק בעיה צדדית, ולכן רק הבעיה היא של הכה מיקה מחיל, או לפי גרסה אחרת נו ידע דמחיל. זו הבעיה בניגוד לסוגיה בדף ממתת כאן בבטרה, או בדף פי ג' בכתובות, של מה שדברי רב קהלה שאומר נחלה באה לו לאדם בעל כרחו, אדם מתנה, איך כתוב שם? דאמר כאן הנחלה באה לו לאדם מקום אחר, אדם מתנה עליה שלא ירשנה, ודווקא אם מדובר בירושה דרבנן ולא בירושה דאורייתא, אבל בירושה דאורייתא אדם לא יכול לתנות שלא ירשנה, ולפי הבנת רבי עקיבא עגר זה בדיוק בנוי על היסוד הזה של חוקת משפט, והרמב"ם הכריע כסוגיה בדף ממתת נגד הסוגיה בדף קוקבא. זה פחות או יותר המהלך שמסביר רבי עקיבא עגר כאן. אבל יחד עם זה יש עדיין, זה פתרנו את הבעיה הטקסטואלית, מניין לקח הרמב"ם את הרעיון הזה ואיך הוא מסתדר בסוגיה בעצמה. אבל אם נבוא להבין את דברי הרמב״ם עצמו, למה באמת, מה אומר לי החידוש, מה אומר לי הפסוק הזה של חוקת משפט? למה הפסוק הזה חוקת משפט באמת לא מאפשר התנאיה על הירושה? אז אפשר להגיד, זאת גזרת הכתוב, זה בדיוק מה שנאמר כאן בתורה, בשגרת התורה אומרת, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, דהיינו כדי שלא תוכל להתנות שום דבר נגד מה שכתוב בתורה. בדיוק שזה בא הפסוק הזה כדי להדגיש, למרות שמדובר בדבר שממון, הרי דבר שממון, כאן התורה אומרת לך בדרך כלל תנאו קיים, כאן הגזרת הכתוב על אומר לך גם למרות שזה דבר שממון אין תנאו קיים. זאת הבנה אחת פשוטה. אבל רב חיים וכחל כך גם בנו הגריז הבינו את הגזרת הכתוב בצורה אחרת, שגזרת הכתוב בא לומר שדיני ירושה אינם רק דיני ממונות, אלא יש בהם יסוד של איסור ויתר. ואז התנאיה בדיני ירושה אינה התנאיה בדבר של ממון, אלא תנאי בירושה הוא תנאי בדבר של איסור. כך דברי רב חיים אנחנו מתוודעים עליהם, לפחות לפי מיטב ידיעתי, רק מידי תלמידו הברכת שמואל, שם באותו סימן במציאה. הגריז נמצא פה בנזיר, ואני רוצה לצטט כמה, איזה שניים, שלושה משפטים מדברה. ונראה, אחר כך נראה איך הוא מתייחס, הוא מכניס זה גם לשאלה של גוי, ואני התייחס גם למה שהוא אומר ביחס לגוי בהמשך. ונראה בזה, דיני צריך ברור בהא דאין תנאי מועיל בירושה משום חוקת משפט. אם זהו ילפותא דדבר זה אי אפשר לשנות כיוון דחוקה היא, ואין בזה הדין הרגיל דדבר שממון תנאו קיים, וכן צריך להיות ואי אפשר לשנות. או דילמה, הרי אין מועיל בתנאי משום דלוהה ודבר שבממון כי אם חוקת משפט. כלומר, הקרא, הפסוק, הפקיע את זה מדין ממון, וניתן לזה דין חוקת משפט, והווה דין ככל דיני התורה, ולא דבר שבממון. אז זה, והוא כמובן מאמץ את האופציה השנייה, ובעקבות זה הוא מציע איזושהי הבנה מיד נפרט אותה יותר. אז יוצא אם כן, שלפי ההבנה הזאת, בעצם התפיסה של עולם הירושה, היא לא תפיסה של דבר שבממון, אלא תפיסה של חוקת משפט, שמעבר דבר שבממון, וכל מה שהתורה, כל מה שקיים עליו, שבדבר שבממון תנאו קיים, אז זה לא שייך לכאורה לגמרי כשמדובר בירושה. ההסבר, המשמעות של ההסבר הזה, זה לא רק עניין טכני, האם להגדיר זה דבר שבממון, או להגדיר זה חוקת משפט. זאת לא השאלה רק של הגדרה. כן? בצורה למדנית הצלחנו לפרש את הדברים, אמרנו זה לא דבר שממון, ברגע שזה לא דבר שממון אז תנאו בטל. זה אני מבין. אבל למה שזה לא יהיה דבר של ממון? כי בדיוק בנקודה הזאת אני חושב שמה שעומד גם בסיס רבים מן הדברים שהזכרנו כאן. המבט על דיני הירושה הוא לא רק מבט כלכלי. הוא לא רק מבט של השאלה של ההסדרים, איפה, לאן ננחת הרכוש הזה, מה נעשה עם אותו עיזבון של זה, האם פלוני או אלמוני או פלמוני. בדיני ירושה, כשבאה התורה ואומרת, אני רוצה שכך יהיה סדר הנחלות, כן? התורה גם רוצה לעצב את המסגרת של היחסים בתוך משפחה, של סדרי הנחלות בתוך משפחה, דהיינו הסדר הראוי בתוך משפחה, של המושג שנקרא קרוב קרוב קודם, מי קרוב יותר מקרוב פחות. זאת אומרת, השאלות פה הן לא שאלות כלכליות גרידה, הן שאלות עקרוניות, שאלות של סדר הבית בישראל. וממילא זו הכוונה כשאנחנו מדברים על זה, שכאן זה לא מדובר רק על תנאי שבממון, השאלה לאן ילך החמישה שקלים האלה. כל זה בנוגע לתנאי ירושה בירושת ישראל. שם אנחנו רואים שיש מניעה, אדם לא יכול להתנות, לשנות מדיני הירושה בישראל. מה קורה בירושת הגוי? אז כאן יש לכאורה מקום לדון ביחס לירושת הגויים, מה בדיוק התחדש בירושת הגוי, ועל פי זה לנסות להבין מה יהיה הדין בתנאי בירושה של גוי. הגריז סבור כדבר פשוט, בצורה בסיסית, שאצל גויים כל דיני ירושה הם לא מחויבים למערכת האיסורים שלנו, לכל המערכת הזאת. כל דיני ירושה אצל גויים הם רק דיני ממונות, ממילא שם ברור שתנאים מועילים. כך הוא סבור, הוא סבור כך גם בתוך דעת הרמב״ם, לעניות דעתי ברמב״ם זה בלתי אפשרי, אני מיד אתייחס למה לנקודה הזאת הרמב״ם נראה לי קצת בעייתי. אבל בואו נרחיב בזה בהמשך, עוד רגע אחד ניכנס ביתר סודיות לשיטת הרמב״ם. לראשונים האחרים שהחידוש של תורה בגויים הוא עצם הירושה של בן, הוא עצם העובדה של כל המורשים כפי שיטת המאירי, כל עוד התורה חידשה רק שיש מושג של ירושה או של בן או של זה, והתורה לא אמרה חוקת משפט, וודאי חוקת משפט נאמרה רק בנוגע לישראל ולא בנוגע לגויים, אז לכאורה באופן פשוט ברור שתנאים יכולים להועיל בירושה של גויים, האדם יכול לתנות כל דבר. אבל ברמב״ם לכאורה המצב הוא יותר בעייתי, כי הרמב״ם הרי אומר בפירוש בפרק ו' ברכת ת', הרמב״ם כתב שהגוי יורש את אביו דבר תורה, אבל שאר ירושות מניחים אותם על פי מנהגיהם. מן הדברים הללו לכאורה משתמע שבנוגע לגוי יורש את אביו דבר תורה, זה אני לא מניח אותם על פי מנהגיהם. זאת אומרת, אם מנהגיהם הוא להקדים אב לבן, את זה אני לא מניח אותם על פי מנהגיהם. לכאורה זו הבנה פשוטה בדברי הרמב״ם. ולכן נטייתי להבין בדעת הרמב״ם שהוא סבור שבאמת תנאי לא יכול להועיל, כמו שמנהג לא יכול להועיל. מה זה מנהג? מנהג זה סוג שאפילו מנהג זה יותר מתנאי. מנהג זה שכל הגויים נוהגים להקדים אב לבן למשל, הם לא, אז זה משמע שאי אפשר. כלומר, הרמב״ם אומר, אבל שאר ירושות מנחים אותם על פי מנהגיהם, משמע שלגבי ירושת הבן את האב, זה לא מנחים אותם על פי מנהגיהם. כך לכאורה הבנה פשוטה. הגריז לא למד כך ברמב״ם, ובאמת, לעניות דעתי זה פלא גדול, אבל כך משתמע מהגריז, אני אקרא לכם. אבל לפני שאני אתייחס לגריז, אני רוצה עוד הלכה אחת ברמב״ם, שהיא לכאורה גם כן מובילה לכיוון מסוים. הרמב״ם בהלכה י' כותב שם, כותב עוד הלכה אחת חשובה. והגר אינו יורש את אביו הגוי אלא מדבריהם, תקנו לו שירש כשהיה, שמא יחזור למרדו. זאת אומרת, גם כשאמרנו שגוי יורש תמיד דבר תורה, זה כל עוד זה גוי את הגוי. אבל אם הבן התגייר בינתיים, אז גר שנתגייר כקטן שנולד דמה, כבר אין לו יחס לאביו, ממילא מדין תורה הוא לא יורש את אביו. ובכל זאת חכמים תקנו שהוא יירש את אביו, כי אם הוא ידע שהוא לא יירש את אביו, אז נו, כשאביו ימות יגיד, לו הייתי גוי הייתי יורש את כל רכושו. בכל זאת זה וורן באפט, יש לו זה כמה מיליארדים, ואני עכשיו הלכתי והתגיירתי, אני אשאר תפן, אדיר, אז יחזור לסורו. יחזור לסורו הכוונה כמובן, לא יעזור לו, כי ישראל לפי שחטא ישראל, אבל הכוונה ילך. שיחשוב שהוא יכול לחזור לגויותו ואז הוא יוכל לקבל את רכושו. בשביל זה תקנו חכמים. אומר הרמב״ם, ויראה לי, שימו לב היטב גם לניסוח העדין של הרמב״ם, ייראה לי, כשהרמב״ם אומר ייראה לי זה אומר שזה לא פשוט לו, כן? ויראה לי שתנאי מועיל בירושה זו הועיל ואין הגוי מחויב לעמוד בתקנת חכמים. בירושה זו, תנאי מועיל, הועיל בן הגוי יכול לעמוד בתקנת חכמים. הפעלה הפשוטה היא שרק בעניין זה יכול הגוי להתנות שבנו לא יירש אותו, בנו הגר לא יירש אותו, כיוון שהגוי לא מחויב בירושת חכמים, יכול הגוי להתנות שבנו הגר לא יירש אותו, אבל משמע משם שרק בירושה זו, אבל כיוון זה תקנת חכמים, אבל גוי שיורש את אביו הגוי דבר תורה, שם התנאי לא אמור לו. כך לכאורה נראה מדברי הרמב״ם. בנקודה הזאת כאן אומר הגריז את הדברים הבאים. וזהו שכתב הרמב״ם בירושת הגר שתנאי מועיל, כיוון שאין הגוי מחויב לעמוד בתקנת חכמים, פירוש דגוי אין עליו דינים, ולא שייך אצלו שיהיה זה איסור דרבנן כחוקת משפט ולא דבר שממון. אצל גוי ודאי ירושה היא רק דבר שממון ולא חוקת משפט, כיוון שאינו מצווה לשמוע דבריהם, ועל כן לא אבקים דבר שממון, וחכמים תקנו שירה שתביב ולא יסור, כיוון שאינו מצווה לשמוע על דברי חכמים. ולפי זה בירושה דאלמה אצל גויים פשיטה שמועיל בתנאי. אומר הירושה דאלמה אצל גויים ברור שמועיל בתנאי, דאינה כלל מפרשת נחלות של ישראל דכתיב בחוקת משפט, כי אם ילפינה לירושה נתתי לעשיו ופשיטה דלא אבל לדבר שממון. אלא החידוש הוא בירושת הגר, כיוון שכאן מדובר בירושת הגר, וגר הוא כבר ישראל, והוא לכאורה שייך לחוקת משפט, כיוון דתקנו לו חכמים ירושה, הבדינה דתבק ירושת ישראל כיוון דישראל הוא, זהו שמחדש לן שכן מועיל בתנאי כירושת אקום דאלמה. אז הוא טוען שמה שהרמה מוצלח להגיד כאן שיראה לי שתנאי מועיל, זה רק בגלל שמדובר פה בירושת הגרת הזה, וכאן כבר מדובר על ישראל לכן זה, אבל אם היה מדובר על ירושת גוי את גוי, שם פשיטה שכל הירושה היא ירושה של ממון גרידה, ושם ודאי תנאי מועיל. אבל כאמור, אני מתקשה בעיקר לגבי ההלכה הזאת, עוד אפשר לומר את זה לגבי ההלכה י', אבל לגבי ההלכה ת', שם ברמב״ם הדברים כמעט מפורשים, שהגוי יורש את אביו דבר תורה, והפער הזה, אם הכל תלוי במנהגים, וגם זה, אז מה עוזר לי שהגוי יורש את אביו דבר תורה? למה הרמב״ם צריך להדגיש את זה? מה תגיד? שהוא רוצה להגיד לנו שהתורה הקפידה על זה שגוי יורש את אביו, אבל אם תרצה אחרת, אתה יכול לנהוג אחרת. אבל המנהג הוא אחרת, זה לא כמו התניה באלמה. לכן לעניות דעתי נראה כדבר, נראה לי כדבר פשוט בדעת הרמב״ם. שהתורה הקפידה בסדר נחלות, מה שנאמר, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, זה נאמר על כלל סדר הנחלות של ישראל. כלל סדר הנחלות של ישראל, זה באמת התורה הקפידה שלא לשנות אותם, ואת זה אי אפשר לשנות, וזה בגויים, הניחים אותם פי מנהגיהם, וכל אחד יכול לעשות כפייה ונתו. אבל יש פרט אחד בסדר נחלות של ישראל, שהתורה חידשה אותו אצל גויים, ובמידה מסוימת, אותו עיקרון של חוקת משפט, בעצם נאמר גם עליהם, זה בגוי את הגוי. אבל בתקנת חכמים של גר שירש את הגוי, שזה רק תקנה שכל כולה לא נועדה אלא כדי שלא ישוב לסורו, זה תקנת חכמים. הגוי לא מחויב לשמוע על תקנת חכמים, זאת לשון הרמב״ם. ואין העקום מחויב לעמוד בתקנת חכמים, ולכן שם לא אכפת לו לרמב״ם. הרמב״ם נראה לו ששם יכול הגוי להתנות, כיוון שכבר אמרתי שכל הסיבה שהרמב״ם אכפת לו, שהוא מבין שהתורה אכפת לה שהבן יירש את אביו, זה בגלל היחס של ברקר עד אבוה. בגר אין מושג כזה ברקר עד אבוה, רק הבעיה צדדית שלא יחזור לסורו. זה הרמב״ם אומר לא אכפת לי שיתנה שם. עד כאן בעניין הזה. כאמור, אנחנו פותחים, מה שדיברנו היום זה הכל פתיחה לקראת העיסוק האינטנסיבי יותר בזמן הזה, בעזרת השם, בענייני ירושה. ותורה גם היא ירושה. תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. תורה ירושה היא לנו מאבותינו. ואף שבדרך כלל עיקר עיסוקנו בתורה, אנחנו יותר מאמצים את התפיסה של אל תקרא מורשה אלא מאורסה, דהיינו קניין, אירוסין וארסתיך לי, יסוד של קניין, קניין תורה, עמלה של תורה, ותורה לא עוברת בירושה. עד הבא אומרת הגמרא שלפעמים לא מצוי שבני תלמידי חכמים, גם הם תלמידי חכמים, כדי שיחשבו ירושה אלה למבטנו, כשאנחנו מבקשים הרבה פעמים היום יהודים, אומרים סבא שלי היה רב וכו', סבא שלך היה רב, זה לא עושה שאתה תהיה רב אם אתה לא גם כן לא תתאמץ ולא תעשה את המאמץ כדי לארס תורה, לקנות תורה ולהיות עמל בעמל של תורה. תורה נקנית רק בעמל. אבל יחד עם זה אי אפשר להסתפק רק במאורסה, יש חשיבות גם לירושה. יש חשיבות לתורה שעוברת מדור לדור, ליציבות מסוימת שנמצאת בתורה. כפי שאנחנו אומרים בתפילה, והגמרא במציאה אומרת על כך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. כיוון שתורה מחזרת על אכסניה שלה, ברגע שתורה נמצאת דור ראשון ודור שני ודור שלישי, תורה מחזרת על אכסניה שלה, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. יש יסוד של ירושה שהוא מבטא את היסוד של הקביעות, את היסוד של הטבעיות, את היסוד של ברקר עד אבוה, את ההמשכיות של תורה. אבל אי אפשר לבנות רק על המורשה. כדי שההמשכיות תהיה, צריכים גם את היסוד של מאורסה. אבל השילוב הזה, של עיסוק בענייני ירושה, בעמל ובגיעה של קניין תורה, של מאורסה, של אירוסין, הוא הביטוי, הוא השילוב שיכול להביא את הלימוד שלנו לאותו יסוד של נצח, של התמדה, שלא ימושו מפיך ומפי זרעך. ומפי זרע זרעך. יש במשך חוכמה על הפסוק בספר בראשית, אחרי שאברהם אבינו שומע בקולה של שרה ומרחיק את ישמעאל מהבית, ואומר לו הקדוש ברוך הוא כי ביצחק יקרא לך זרע, שם בסוף אותו פרק נאמר ויקרא שם אברהם בשם השם אל עולם. אומר על זה המשך חוכמה שם כך: דקודם שנולד יצחק ופרסם אברהם מציאות השם בהשגחתו הפרטית ואחדותו שהוא בלתי מושג. אם היה מת אברהם, הלא נשכח כל לימודה ועיקרה, כמו שאמרו במדרש בפרקי דרב לזר, את הנפש אשר עשו בחרן כולם חזרו לסורן. כל הנפש, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגייר את האנשים, כל המפעל הגדול, החינוכי הגדול של אברהם, הכל נעלם, כולם חזרו לסורם. אולם, אומר המשך חוכמה, כאשר נולד יצחק, אשר הבטיח השם יתברך, והקימותי את בריתי איתך ואת זרעך אחריך, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך, וכדאמרו ביבמות המיוחס אחריך, וידע שהוא ינחיל לדעות האמיתיות ויפרסם אלוהותו, לכן אמר שהוא עכשיו אל לעולם, ולא יוסק ידיעתו יתברך לדור דור. דהיינו, יש לפעמים מפעלים חינוכיים גדולים, דברים גדולים שאדם עושה, אבל יכול להיות שאין להם קיום. מה שיש לו אחיזה לדורות, זה כשיש לו לזרעך אחריך, זרעו מיוחס אחריו. כשאדם דואג לצאצאיו, כשאדם דואג לפן הזה של הירושה, של תורה שעוברת מדור לדור, זה מה שמבטיח את הנצחיות, ויקרא שם אברהם בשם השם כן עולם. כך גם נאמר לדוד ביחס למלוכה, כשהוא רצה לבנות בית להשם בשמואל ב' פרק ז', אז התשובה של נתן הנביא מפי הקדוש ברוך הוא לדוד הייתה, הגיד לך השם כי בית יבנה לך השם. כל עוד דוד הוא מלך, אז הוא מלך, מלכות זה לא. רק שביתו של דוד יהיה בית מלוכה, אז יהיה כתוב שם, והכינותי את ממלכתך לעולם. דהיינו, הממלכה שעומדת לעולם היא רק שהיא עוברת מדור לדור. כך גם ביחס לתורה. מחויבים אנחנו, א' בתורה שעוברת בירושה מדור לדור, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב, וכאן הדורות הם כל בית ישראל, כל כנסת ישראל, זאת משפחה, משפחה אחת גדולה של קהילת יעקב, שמעבירה את התורה מדור לדור. הרציפות הזאת היא הבסיס של הקביעות של העברת התורה, אבל בצידה גם אל תקרא מורשה אלא מאורסה, אותו קניין של עמל של תורה, שהוא זה שמבטיח שאכן התורה עוברת מדור לדור. ואני מקווה בעזרת השם שיהיה זמן הזה שאנחנו פותחים היום, יהיה כל כולו לברכה, שנזכה גם להיות מאלה שמתקשרים עם התורה כמורשה, מאלה שמתקשרים עם התורה כמאורסה.